הדמוקרטיה. נשארים מעודכנים בדמוקרטיה הישראלית.
שלום, ברוכים הבאים לסיווג ביטחוני, הפודקאסט המיוחד של התוכנית לביטחון לאומי ודמוקרטיה על שם אמנון ליפקין שחק במכון הישראלי לדמוקרטיה. אני עמוס הראל, הפרשן הצבאי של עיתון הארץ, ואיתי באולפן פרופסור יובל שני, עמית בכיר במכון ומומחה למשפט בינלאומי, שהוא גם הנציג הרשמי של ישראל בוועדה לזכויות האדם באום, ופרופסור מרדכי קרמליצר, סגן נשיא המכון הישראלי לדמוקרטיה. שלום לשניכם.
שלום רב.
נדבר היום על סוגיה שמלווה אותנו הרבה מאוד שנים, המחלוקת על מידת ההצדקה של השימוש במעצרים מנהליים, הפגיעה הקשה בזכויות מי שמוטלת עליהם הסנקציה הזאת, ביחס לסיכון הביטחוני. יובל, בוא נתחיל עם הבנת החוק הקיים, וכיצד המדינה עושה בו שימוש כלפי פלסטינים שחשודים בטרור מצד אחד, וכלפי יהודים פעילי ימין קיצוני מצד שני.
כשאנחנו מדברים על מעצרים מנהליים, אנחנו מדברים בעצם על שלושה חוקים שונים, שמסדירים את הסמכות של המדינה להפעיל סמכות מעצר מנהלי ביחס לשלוש אוכלוסיות למעשה. יש לנו חוק ישראלי משנת 1979, שהוא חוק נקרא חוק סמכויות חירום, מעצרים מנהליים, וזה החוק שבעצם מסדיר את הסמכות של שר ביטחון לעצור תושבים ואזרחים ישראלים שחשודים בפעילות ביטחונית. בדרך כלל זה החוק שבו עושים שימוש על מנת לעצור אזרחים ישראלים וקיצונים יהודים. יש חוק דומה למעשה שחוקק המפקד הצבאי בשטחים, במסגרת הסמכויות שלו כשליט בשטח. זה חוק שבעצם פועל בקווים כללים לפי אמנת ג'נבה, שגם כן מאפשרת להפעיל את הסמכות הזו. והחוק הזה מוחל בדרך כלל לגבי פלסטינים בשטחים, למרות שבמקרים נדירים הוא גם מוחל לגבי מתיישבים ישראלים בשטח. ויש לנו חוק שלישי שנחקק בתחילת שנות ה-2000, והוא החוק לקליאתם של לוחמים בלתי חוקיים, שבהם המדינה משתמשת, בו המדינה משתמשת על מנת לעצור פעילים בארגונים צבאיים כמו חיזבאללה ואל-קאידה וכדומה, שהם בדרך כלל לא תושבי שטחים ולא תושבים ישראלים. לא משנה איך קוראים לחוק או מה בדיוק פרטי הפרטים, המסגרת היא סך הכל די דומה. הרעיון של מעצר מנהלי בניגוד למעצר פלילי הוא מעצר מניעתי. הרעיון הוא בעצם שניתנת פה סמכות לרשות מנהלית לשלול את חירותו של אדם, לא בגלל פשע שהוא ביצע בעבר, אלא בגלל החשש שהוא, אם הוא יהיה חופשי, הוא יבצע בעצם פעילות שמסכנת את הביטחון. עכשיו, במשטר הישראלי, בהסדר הישראלי שקיים, ההחלטה המנהלית הזאת צריכה לבוא לאישור בפני שופט, בין אם זה שופט צבאי או שופט אזרחי, ובסופו של דבר, כמו בכל עניין במדינת ישראל, הדבר הזה יגיע לפתחו של בג"ץ, שיוכל לקבל את ההחלטה. עכשיו, מה שמייחד את המודל הישראלי והופך אותו לשנוי במחלוקת, אלה הם שני אלמנטים. אחד, זה העובדה ש אמנם יש הגבלה ככלל של 6 חודשים על משך המעצר המנהלי, אבל אין הגבלה על מספר הפעמים שבהם ניתן לחדש את אותו צו, ולכן באופן תיאורטי אפשר להחזיק אדם במעצר מנהלי במשך פרק זמן בלתי מוגבל, למרות שבמציאות הישראלית זה לא קורה, אנשים מוחזקים מספר מצומצם של שנים במקרים היותר חמורים. לא מעבר לזה, אבל עדיין כאשר אדם נעצר, הוא לא יודע מתי הוא ישוחרר. והנקודה השנייה, והיא בעייתית אולי אפילו עוד יותר, זו העובדה שהאדם נעצר על בסיס חומר ראיות שככלל לא מוצג בפני העציר ועורך דינו, זהו חומר חסוי. זה חומר שבדרך כלל מבוסס או על מקורות מודיעין שעצם חשיפתם, עצם חשיפת החומר תחשוף את אותם מקורות, או על בסיס חומר ראיות שהוא לא קביל בבית משפט. וזו אגב הסיבה העיקרית שעושים בכלי הזה הרבה פעמים שימוש כתחליף להליך הפלילי. ולכן כאשר האדם נעצר, לא רק שהוא לא יודע מתי הוא ישוחרר, הוא גם לא יודע ברוב המקרים מהי העילה הספציפית למעצר שלו, מהן הראיות שלכאורה הפלילו אותו. בשיטה הישראלית, מי שבעצם מעיין בחומר הזה, צריך להגיד במעמד צד אחד על פי רוב, זה בית המשפט. בית המשפט מסתכל על החומר ומחליט האם לאשר או לא לאשר את צו המעצר. אנחנו אולי יהיה לנו זמן להרחיב טיפה בנושא הזה, אבל זו באמת אחת מהנקודות היותר קשות בתהליך, מכיוון שמתקיים פה הליך משפטי למעשה, ששני הצדדים אינם מיוצגים בו במידה דומה, ויש תהיות וביקורת לגבי הוגנות תהליך, ויש גם יוזמות חקיקה בנושא הזה שאולי נרחיב עליהם בהמשך.
אז עוד מעט נחזור לכך, אבל קודם מוטה, אני מבין שהמכון כתב חוות דעת שהוגשה בזמנו לוועדת שרים לענייני חקיקה, והיא מציעה לקצר את זמן המעצר המנהלי המקסימלי לחודשיים לכל היותר, בכל הערכה, ולשנה בסך הכל. אתה יכול להרחיב ולפרט מה הנזק שנגרם לדעתך במצב הנוכחי, כתוצאה מהשימוש שהוא בעצם כמעט בלתי מוגבל, אפשרות כמעט בלתי מוגבלת להטיל מעצר מנהלי?
כן, עיקר הנזק, ואני חושב שיובל כבר הצביע על זה, הוא שנוקטים פה בסנקציה חריפה ביותר, שלילת חירותו של אדם וכליאתו, לא על בסיס משהו שהוא עשה, אלא על בסיס איזושהי הערכת מסוכנות שלו, ואנחנו יודעים מקשרים שונים שאנחנו כבני אדם לא מצטיינים במיוחד בלהעריך מסוכנות של בני אדם אחרים, ולכן יש סכנה שאנשים יושבים במעצר לאו דווקא משום שהם באמת מסוכנים, אלא משום שחושבים בטעות, בכנות, אבל בטעות, שהם מסוכנים. בהקשר הזה אני רוצה להצביע על ההטייה לטובת אי לקיחת סיכון. אם אתה כאיש שבק או כשופט שוקל האם לעצור מישהו או לא, אתה יודע שאם טעית בכיוון שהוא באמת מסוכן והוא יעשה משהו,
אנשים יארגו
וכולם ידעו שאתה ידיך בעניין ושימו לך אצבע מאשימה. לעומת זאת, אם נעצר אדם שלא חטא וגם לא יחטא, אף פעם אנחנו לא נדע את זה.
אז זה ייגמר במאמר של גדעון לוי.
בדיוק, ולכן הנטייה הטבעית היא לא לקחת סיכון, וכתוצאה מהנטייה הטבעית הזאת יש להניח שיש גם אנשים לא מסוכנים שנמצאים במעצר מנהלי, שזה כמו שאמרתי שלילת חירות קשה ביותר, וכמו שהצביע יובל גם קודם, שההליך הוא בלתי הוגן באופן מובהק, באותם מקרים, והם המקרים הטיפוסיים שבהם החשוד לא רואה את החומר שיש נגדו, ולפעמים הוא גם לא יודע בצורה מספיק מפורטת מה מייחסים לו, ואז איך הוא יכול להתגונן באופן יעיל. עכשיו, אם גם משחררים את המוסד הזה מזה שמשתמשים בו ממש בשעות חירום אקוטיות, למשל כאשר כל כוחות השיטור לא יכולים לטפל באנשים מסוכנים אל כי הם הולכים לחזית, אז אתה עוד יכול איכשהו להצדיק את זה, אבל אם זה הופך לאמצעי שנוקטים בו כל הזמן ועכשיו רוצים גם בכלל לנתק אותו ממצב החירום, אז זה מחמיר את הדבר הזה. עוד צריך לומר שזה יותר תמריץ לא בריא לרשויות לא להתאמץ להשיג ראיות קבילות וטובות.
כי יש מעצר מנהלי.
כי יש מעצר מנהלי. ברור שאם הייתה לנו מערכת שלא היה מעצר מנהלי, מידת הזהה שהיו משקיעים כדי למצוא ראיות הייתה יותר גדולה.
וכשניסיתם לגשש בזירה הפוליטית, אני לא יודע מתי העליתם את ההצעה הזאת, איזה סוג של תגובות קיבלתם?
בשעתו, כשהצענו את זה, זה היה על רקע מחקר שעשה במכון עורך דין אייל גיל, לא נתקלנו בהיענות של המערכת הפוליטית לשקול את זה, אבל נדמה לי שעכשיו יש בחינה מחודשת של הדבר הזה, לאורך הצורך לחוקק את זה מחדש בהקשר של חוק מניעת טרור החדש, כהשלמה של המהלך הזה, ועד כמה שאני מבין, יש עכשיו נכונות, לפחות במשרד המשפטים, וחלקית גם בכנסת, לבחון את ההסדרים האלה, אז אולי יש עכשיו שעת כושר לשפר את ההסדרים.
מה אומרת מערכת הביטחון?
אני אינני יודע בצורה בדוקה, אבל אני חושש שמערכת הביטחון לא תהיה נלהבת במיוחד לעשות שינויים מיטיבים.
היא תעדיף לא לצאת מאזור הנוחות שלה.
כך אני חושש.
יובל, יש סעיף נוסף שלא, אולי לא התייחסתם לב בהצעה המקורית, אבל עולה עם השנים, האפשרות של מעמד של עורך דין מיוחד, מודל אנגלי בעצם, לנסות לתרגם אותו למציאות המשפטית הישראלית. מה הסיכוי שזה יעבור?
כן, זה באמת במסגרת אותה בחינה מחדש של הסדר המעצרים המנהליים שהזכיר מוטה, יש כרגע יוזמה, יש הצעת חוק פרטית בכנסת שהגיש חבר כנסת סמוטריץ', אבל תומכים בו, צריך לומר, בהצעה חברי כנסת מסיעות שונות, כולל ראשי שבק לשעבר וכולל חקים, צריך לומר, מהשמאל, וצריך להגיד שגם המכון הישראלי לדמוקרטיה הביע תמיכה עקרונית בהצעת החוק, הצעת החוק בעצם מציעה לייבא למשפט הישראלי את המודל הבריטי שקיים במספר מדינות נוספות, והוא שבאותם מצבים באמת קשים, אבל שאין ברירה וצריך להפעיל בהם סמכויות ביטחוניות בלי לחשוף מידע מודיעיני רגיש, ימונה בעצם אדם, עורך דין שהוא שומר סוד, אדם עם סיווג ביטחוני מתאים, שיוכל להציג, לייצג בעניינים, בהליכים המשפטיים, את עניינו של, של החשוד, מבלי שהוא יהיה למעשה עורך דינו. זאת אומרת, הוא לא יהיה מחויב להעביר את אותו מידע, למעשה אסור יהיה לו כמובן למסור את המידע הלאה, אבל הוא יוכל לייצג את העניין שכמו ששמוטה הזכיר, שהמערכת תהיה מודעת לצורך שלו, שלא להצביע על מה שמכונה false positives, על מקרים שבהם רק בגלל שאנחנו לא רוצים לקחת סיכון, אנחנו בעצם מפעילים את הסמכות הדרקונית הזאת. אנחנו חושבים שעורך דין מיוחד כזה יכול גם לשחרר, בעצם לבחון את ההחלטה לסווג חלק מחומר הראיות כחומר חשאי, ובעצם לעודד את בית המשפט לבדוק את האפשרות האם אפשר לשחרר, להלבין במרכאות חלק מהחומר, אבל גם בעצם להציג גרסה מנוגדת מעין איפכא מסתברא לעצם ההחלטה להפעיל סמכות שלטונית. האם הדבר הזה יעבור בכנסת או לא, אנחנו לא יודעים. יש תמיכה מסוימת פוליטית לרעיון הזה, ויש במשרד המשפטים התחבטות אמיתית האם לתמוך במהלך הזה או לא.
אמרת בקצרה, סטטיסטית אנחנו יודעים שרוב הנפגעים של מדיניות המעצרים המנהליים הם פלסטינים. מאות עצורים כמעט בכל רגע נתון, לעומת בודדים מבין פעילי הימין היהודים. וקיבלנו הוכחה לכך בעצם לפני שנתיים אחרי הפיגוע בדומה, כשהממשלה הוציאה החלטה מיוחדת בדבר אכיפת חוק נגד טרור יהודי. זו לא הוכחה שזו מערכת שהיא באופן מפלה וברור, סלקטיבית, אוכפת את זה באופן סלקטיבי כלפי פלסטינים ורק לעתים מאוד מאוד רחוקות כלפי ישראלים?
כדי שזו תהיה ממש הוכחה, צריך לדעת את היקפי התופעות המסוכנות בשתי הקהילות האלה, שהם לא בהכרח זהים. יחד עם זה, אם הזיכרון שלי לא מטעה אותי, אני זוכר שבתקופת המחתרת היהודית התפרסם סיפור שכאשר שירות הביטחון רצה להפעיל על אחד הנחקרים אמצעי מסוג של, שאפשר לקרוא לו סחיטה, שאם הוא לא ישתף פעולה, יספרו עליו שהוא בוגד באשתו, בציבור שבו העניין הזה הוא חמור מאוד, חמור במיוחד. שירות הביטחון הלך לראש הממשלה לקבל אישור לצעד הזה, בעוד שאם היה נחקר פלסטיני, אני מעריך שלא היה צורך בשום אישורים מיוחדים. צריך להביא בחשבון שככל שמדובר באוכלוסייה פלסטינית בשטחים, היא נתפסת כאויב באופן כללי, כולל על ידי חלק מהפסיקות של שופטי בית המשפט העליון, ולכן במובן מסוים על הרקע הזה, זה יותר טבעי שיותר קל לעצור מי שנמנע על האויב, ומי שאנחנו נמצאים, אני מדבר עכשיו על הקולקטיב הפלסטיני, שאנחנו נמצאים איתו בסכסוך, מאשר לעצור מישהו משלנו, וגם ברור שכלפי האחר יש פחות אמפתיה, וכאשר יש אמפתיה, המחסומים העצמיים שמופעלים על שימוש באמצעים קשים הם יותר גבוהים. הדבר הזה נראה לי טבעי ומובן.
אז הספקנו לגעת על קצה המזלג והסוגיה המאוד טעונה של מעצרים מנהליים. תודה לכם יובל ומוטה, תודה למאזינים. אנחנו מסיימים כאן עוד פרק בסדרת הפודקאסט סיווג ביטחוני. אתם מוזמנים להיכנס לבלוג סיווג ביטחוני באתר המכון הישראלי לדמוקרטיה, להגיב ולשתף.